מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, תת-אלוף עוזי בן יצחק. תמיד בשיחות האלה עולה השאלה, תת-אלוף במילואים או בדימוס?
כבר בדימוס. הייתי במילואים. הייתי במילואים, בעצם הייתי מפקד הוגדה יחיד לאחר 12 שנה שלא היה מפקד אוגדה במילואים. הייתי מפקד אוגדת ההגנה על ירושלים, אוגמר 720.
מפקד במילואים של אוגדת יהודה בעצם, נכון?
כן, אחר כך היא הפכה להיות אוגדת יהודה, אז עוד לא קראו לה אוגדת יהודה.
בחומת מגן, מישהו ששמו יכול להישמע דומה לשלך, עמוס בן אברהם, שגם הוא היה בסיירת מטכ"ל, ועוד נחזור ליחידה, הוא היה מפקד האוגדה הזו שגויסה להיות פעילה בחצי משטח הגדה. עוזי בן יצחק, אתה יליד קברי?
לא. אני יליד שוודיה.
אוקיי, והתנדבת, הבאת עם המתנדבות?
לא, גם זה לא. הוריי היו פליטים, בעצם כבר פליטים בדנמרק. אבא הגיע ממולדובה דרך איטליה לדנמרק. ואימא ישירות מגרמניה, קרלסרואה, לדנמרק, שם הם נפגשו, שם היה אחד הארגונים היהודיים, אסף אותם לדנמרק, בעצם מאיטליה אבא הגיע לדנמרק, מכיוון שמוסוליני חסם את הגבולות, ולא נתן יותר, ב-39, לא נתן יותר לבצע עלייה לישראל של יהודים, ולכן הארגונים שאני לא יודע מי הם, לצערי, העבירו גם את אבא ואמא בקו ישר מגרמניה לדנמרק, שם הם נפגשו, וב-43, בעוד אם היא נושאת אותי בביטנה או ברחמה, הדייגים הדנים הבריחו אותם לשוודיה. כך שבעצם אני יכול לבוא ולהעיד על עצמי שאני באופן כזה או אחר לא שורד, אבל בוודאי ניצול מלחמת העולם השנייה, כי במסע הזה לקצה הצפוני של דנמרק ומשם בסירות הדייג היו יכולים לתפוס אותם, ובעצם עצרו אותם במחסומים, רק שהם ידעו לדבר דנית מספיק טוב כדי שזה יישמע באוזני הגרמנים כאנשי המקום, ולכן הם יכלו להמשיך ובסוף הוברחו לשוודיה.
אז המבטא שלך הוא יקי או סקנדינבי?
אני לא יודע, אבל יש לי איזה שין כזה כבר כנראה בולטת יותר מאשר הרגיל. לא צברי.
אבל גדלת בקיבוץ קברי?
לא, עשינו דרך ארוכה בארץ, הגענו, עלינו ב-47, באוגוסט 47, הורים ציונים, תפיסת עולם קרובה לשומר הצעיר, ולכן הם הגיעו לשער העמקים. משם בפילוג, ההורים היו יותר לצד אחדות העבודה לנאות מרדכי. אמא שלי שנאה את הקיבוץ, ואבא שלי אהב את הקיבוץ, אז הם החליטו לעבור למושב, והיינו בבית לחם הגלילית ובלימן, משם לקברי, וקברי כבר הייתי בגיל הגיוס.
רגע, אבל היא שנאה את הקיבוץ, איך היא הסכימה?
אז זה הלך הלוך וחזור, פעם זה משך יותר חזק ופעם זה משך יותר חזק, אז כך היה.
התגייסת?
התגייסתי לקורס טייס בכלל, למרות שרציתי להגיע לשייטת, אבל התגלגלתי ממבדק למבחן, ממבחן למבדק, והתגלגלתי לקורס טייס. אביו בינון היה המדריך שלי בפוגות, לא רציתי לעלות על פוגה, אמרתי לו, אדוני, אני, זה לא בשבילי, בקיצור.
מדוע?
כי כל החברים שלי היו בצנחנים, ירו בכלי נשק, ואני אכלתי חביתות בתור פרח טייס. אמרתי לו, תשמע,
עשית כל מיני. בקברי היו אנשי צוות אוויר.
באותו זמן עדיין לא. באותו זמן עדיין לא, ואמרתי לו, אחרי שעשיתי כל מיני תרגילים וקונסים ועניינים, הוא אמר, שאל אותי, תגיד לי מה זה כל התרגילים האלה. אמרתי לו, תשמע, לא בשבילי, אני צריך להתגלגל בבוץ, בקוצים, בחצץ, בסלעים, זה, לזה נולדתי. ואז הוא אמר לי, אם ככה, אז יש לי בשבילך משהו מיוחד. וכך התגלגלתי לסיירת מטכ"ל. רגע, פה יש סיפור נחמד. מגיעים לסיירת מטכ"ל, אברהם ארנן מראיין כל חייל. במשטרה בפתח תקווה, אני נפגש איתו, שוכבים ככה על הדשא, אני שוכב על הדשא עם סגן אלוף, בשבילי זה היה כמו לרבוץ יחד עם אלוהים. והוא שואל אותי, תגיד לי, מאין אתה? אני אומר לו, מקברי, קיבוץ קברי. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע שאני הייתי חבר קיבוץ קברי? אמרתי לו, לא, זאת אומרת שבשנות ה-50 הייתי חבר קיבוץ קברי. אמרתי לעצמי, אוזי, נקודה ראשונה לטובתך.
התקבלת.
רגע, לא, עדיין לא. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, איפה נולדת? אמרתי לי, אני נולדתי בשוודיה. ואז הוא אמר, או, חייל שוודי עוד אין לי ביחידה. ואז ידעתי שהתקבלתי. ככה זה התחיל.
מי היה אז ביחידה שקלט אותך?
מאיזו בחינה?
זה התקופה של קסטל?
קסטל אז היה על סוף השירות שלו ביחידה. היה סוף השירות ביחידה. בעצם אברהם היה מפקד, קסטל היה סגן, ואחר כך...
דוביק תמרי.
וואלה, זה דוביק הגיע שכבר, אנחנו קראנו לו החדש. כן, בעצם הוא, כן.
מה היה אז ה-DNA, מה הייתה רוח היחידה ב-62-3?
תראה, הגענו, קודם כל, מסע 120, מסע הקבלה, זה לפני כל דבר. אנחנו היינו בעצם צוות בין מחזורי, שגויס בין המחזורים. כי היו חסרים, היה צריך להשלים לעוד צוות מבחינת תפיסת העולם והארגון של היחידה.
מה זה צוות? כמה חיילים?
זה יכול להיות בין 8-10. בין 8-10.
עם סגן משנה כמפקד?
עם סגן, סגן משנה או סגן. לעתים סרן, לעתים סרן, עם הזמן. וגויסנו באמת מהגורן ומהיקב, מגולני ומהחרמש, ומהשריון.
אהוד ברק הגיע מהחרמש.
ומהשריון. אספו אותנו, היינו אסופה של חבר'ה, ושבעצם כולנו כבר עברנו טירונות, זאת אומרת, הקטע הזה של טירונות, שבדרך כלל באופן סדור אז עשו בצנחנים, דילגנו עליו. מסע 120, אנחנו מגיעים ליחידה, וקמים בבוקר, זה היה, אני חושב, אפילו יום שישי, סוף שבוע, ומה אני רואה? אני רואה שורה של ישבנים ותחתונים, עודרים את העשבים, מנקשים את העשבים. אני מסתכל על הדמויות, ואת מי אני רואה? את מפקד היחידה, סגן אלוף אברהם ארנן, עם החבר'ה, מנקים את השטח, עודרים, עודרים.
זיהית אותו לפי הישבן?
זיהיתי אותו. עודרים, אמרתי לעצמי, וואלה, זה משהו רציני. אם פה המפקד, עם החבר'ה, כולם לוקחים טוריות ומאדרים ומנקים ועודרים את העשבים, זה המקום שמתאים.
הוא היה פלמחניק.
כן, כן, הוא ידע לעשות את הדברים. היה לו את ה... היו לו החושים החדים איך להתחבב על אנשים, איך להשרות את המנהיגות שלו, על אף שהוא היה גוץ. חסר, לא היה, הוא היה כדורגלן מצוין, אבל נגיד כושר קרבי לרוץ ימה בזמנו, בסירקין, לעשות את הסבבים על, על המסלולים, זה לא היה הוא. דוביק כן, דוביק היה בתחומים האלה אדיר. אבל היכולת שלו להשרות מנהיגות, איך ש... היה מפגש איתו, אישי, הרגשת את הילת המנהיגות שלו.
מתי נחשפתם לתחום היהודי של היחידה? כי זאת הרי התקופה של מאיר עמית כראש אמן, וחידוש הפעולות שהופסקו...
מאיר עמית ואחר כך...
יריב.
יריב.
אבל עמית חידש את הפעולות שהופסקו...
נכון.
אחרי שנתפסה החוליה שאורי אילן היה
נכון,
אחד מלוחמי.
נכון, נכון. אז... קודם כל עבורנו החדשים, היה הנגר עם מסכי ברזנט גדולים, ושם עשו את הפעילות, את האימונים היהודיים אין-האוס, לפני שיצאו לשטח. לא, כמובן שבשלבים הראשונים בכלל לא היינו בזה. אבל זאת כבר הייתה התקופה שעשו את המבצעים. אנחנו היינו הרבה פעמים בחילוצים קרובים.
לא, הכוח נכנס במסוק או רגלית?
לא מסוק. עדיין לא מסוק. אנחנו מדברים על כניסות רגליות בצפון. בעיקר בצפון, קצת בירדן, אבל גם לא לצרכים יהודים יותר, לבדיקות צעירים ודברים כאלה, הייתי מגדיר את זה יותר כפעולות על בסיס של אימון.
ירדן זה הגדה המערבית, לא מעבר לירדן.
ירדן הגדה המערבית, כמובן, ירדן דאז, או מה שאנחנו היום, כן.
גם בירושלים המזרחית אגב?
במקומות שונים, בירושלים המזרחית לא שאני זוכר, אבל גם באזור בחבל עדולם מצד אחד, וגם באזורים היותר צפוניים, באזור ג'נין, בגזרת ג'נין.
מה עם סיני? היו כל המבצעים האלה שנקראו בשמות של חרקים או ציפורים, חרגול, שלדג.
אתה יודע יותר מדי קודם כל.
הכל כבר התפרסם.
לצערי, אני חושב שזה לא נכון היה לפרסם. בשלב מסוים, אבל זה היה כבר לאחר שיצאתי לקורס צינים, לא, סליחה, כן, במקביל התגלגלו מבצעים מאוד גדולים, ראשוניים, בעניין של... של הפעילות הדרומית. הפעילות הדרומית בגלל אפיוני שטח, בעיית עקבות וכו' וכו' וכו'. כל גזרה היו לה האפיונים שלה, ולכן ההתמחויות היו גזרתיות. גזרת צפון, אני בעיקר הייתי בהתמחות של הגזרה הצפונית.
הצפונית בסיני או הצפון?
לא, לא, לא. כשאני אומר צפונית זה אומר סוריה... בעיקר סוריה, קצת לבנון, אבל הדברים הגדולים בסוריה. בתחילת הדרך, כשהיינו חיילים, היינו בחילוצים שהיו באזור סמואה, היה מבצע קטן, היה ברצועת עזה משהו, אבל זה הכל היו דברים קטנים. אפשר להזכיר פה, כי באמת הדברים האלה גם פורסמו, שהיה אותו מבצע שאהוד פקד עליו, ברצועת עזה, והייתה שם התקלות, ואהוד עם המבדע הצברי, כולל הצדיק והסמך, דיבר בערבית, ברור שהוא לא בלבל אף אחד, אבל הם הבינו שמוטב לא להתעסק עם הכוח היהודי הזה, ונחלצו חזרה הביתה. היו מבצעים לא גדולים, וככל שהתבגרנו בתוך הצוות, עדיין כלוחמים, לפני שיצאתי לקורס צינים, המבצעים הלכו ותפסו יותר ויותר תעוזה, גם בסוריה, וגם מבצעים, או מבצע באז, בגזרת סיני, שכבר פה היה חיבור להליקופטרים ודברים הרבה יותר מורכבים. וכשאנחנו מדברים הליקופטרים, שאף אחד לא יחשוב יסעורים, אנחנו מדברים עדיין על
פרלונים.
לא פרלונים, על
סיקורסקי.
סיקורסקי עם מנוע בוכנה.
כן. S-76
או משהו. S-משהו, כן.
כן. ואתה זוכר את רבין בחפק ואחרים?
אני אף פעם לא הייתי בחפק.
אבל תמיד... כשחזרתם...
פה, אם אנחנו כבר נוגעים בעניין חפק, אני רוצה לגעת, באמת בתחילת, כבר מתחילת הרעיון, הנקודה מאוד מאוד חשובה. וזה האמירה או הסיסמה, הייתי קורא לזה, הסיסמה שחקוקה בסלע או חקוקה על הקיר, שאמרה לכל מפקד צוות שפקד על מבצע, אתה הרמטכ"ל בשטח, לטוב ולרע, אתה לוקח החלטות, ואף אחד לא בוחן אותם אפילו. הן החלטות שלך. זאת אומרת, החפ"ק לא מתערב.
ומכשיר הקשר פתוח?
בין אם פתוח ובין אם לא. אני מזכיר פה בשני מקרים לפחות, בהם אהוד בגלל מצוקת לוחות זמנים, לכל מבקריו של אהוד, שידעו, אהוד סגר מכשירים כדי להשלים את המשימה, על אף שהסיכונים, סיכונים של זריחת השמש, זריחת השמש עם שחר, התקרבה מאוד, ורמת הסיכון הלכה ועלתה, ואנחנו מדברים גם בסוריה וגם בסיני, ואהוד בזה טבע בעצם, הוא חקק את העניין של החלטות מפקד בשטח, אחד, ביצוע המשימות בכל מחיר, שתיים, הוא הרמטכ"ל בשטח, אין להתווכח על כך.
הוא לא היה אז ברק מפקד היחידה, אלא מפקד
פלגה. לא, הוא היה מפקד צוות. הוא היה מפקד צוות, היה מפקד מבצע, הוא היה קצת מעל, בעצם הוא היה גם מפקד צוות, ואחר כך סניור כזה, קצין סניור, מעל היותו מפקד צוות.
אבל הוא גם סיפר, כשבהתחלה הרמטכ"ל צ'רה, אחרי זה רבין, וכמובן ראשי אמן, חיכו במתח רב בחבורות הפיקוד.
אנחנו, כשהיינו בשטח, לא בדיוק עשינו חשבון למי שיושב בחפק ויושב במתח ו... ואיך להגיד, וכוסס ציפורניים.
אבל מצד אחד, זו כמובן תעוזה רבה, ואתם מעבר לקווים ועלולים ליפול בשבי, או גרוע?
הכל היה בשיקול דעת, לא באיזה שטוטניקיות או משהו, או כדי להראות שאתה גיבור.
אבל מצד שני,
תחת שיקול דעת, תוך לקיחת הסיכון האפשרי המרבי, וזה על מנת לבצע את המשימה.
מבחינת אופי היחידה, אתם עושים דברים נועזים, אתם לא רק שומרים על הגבול בביטחון שוטף, אבל אתם גם בגלל או בזכות אופי היחידה, כמעט ולא באים בחיכוך עם הצד השני, והעובדה שאתם לוחמים נשארת פוטנציאל ולא מתממשת. זה יפריע לכם?
כן. אז בוא נעשה את זה כך. קודם כל, תראה, אני, כמו רבים באותה תקופה, אני הגעתי לקורס סינים בשלב יחסית מאוחר ביחס לבני גילי בצבא, ולאחר שחזרתי ליחידה, קיבלתי צוות, ובעצם ברגע שקיבלתי את הצוות, ולאחר שגמרתי את האימון, לאמן אותו, את האימון הבסיסי, נכנסנו להכנות למבצעים או למבצע. יש התמחות, כמו שהזכרתי קודם, יש התמחויות גם מבחינת השטח וגם מבחינת סוג וטכנולוגיית המבצע. המיקוד הוא שהצד, צד הלוחמה, הוא לצורך היכולת לבצע את המבצעים. זו לא הייתה יחידה שהייתה מאורגנת בארגון צבאי סטנדרטי המוכר לנו, בהיררכיה של מבנים אחד מעל השני, כן? כיתה, מחלקה, פלוגה, גדוד וחלל.
כלומר, אלה מבצעי מודיעין והלוחמה, או
הלוחמה משרתת את הצורך לבצע, ואם יש צורך, להילחם ולהיחלץ וכדומה.
אבל דוביק תמרי, שהגיע מסיירת הצנחנים והיה ידוע עוד מפעולת קלקיליה, לא הסכים שרק הצנחנים ואחרים יחזרו לבצע את הפעולות שב-64-5 התחדשו, ולקח גם כוחות.
נכון, אז עשינו כמה פעולות קטנות, כמו פיצוץ הבארות באזור קלקיליה, ודברים דומים. זה לא היו דברים גדולים, זה, איך להגיד, במבט לאחור, לכל הניסיון הצבאי שלי, זה באמת זוטות צבאיות. אין, לא היה, אבל נכון הוא שדוביק ניסה להכניס קצת יותר אווירה של לוחמה סטנדרטית של צבא במסגרת המבצעים, ולכן השתתפו בסמואה, במבצע סמואה, אבל לא עשו דברים גדולים ולא...
סמואה זה פעולה של גדוד 202 והשריון.
והצטרפו, והשריון והצטרפו צוותים, אני לא, הייתי, לא זוכר איפה הייתי, אז לא הצלחתי אפילו להצטרף לדבר הזה. היחידה לא הייתה בנויה במבנה כזה שמאפשר לוחמה סטנדרטית של יחידה צבאית, כן, של מבנים צבאיים המקובלים. אני יכול לתת את דוגמת מלחמת ששת הימים, שבה בסך הכל שלושה צוותים עשו מבצעים עמוקים מאוד. אני הייתי אחד, פקדתי על אחד משלושת המבצעי הביצועים האלה בסיני, בגזרה...
אחרי שהתחילו הקרבות?
בליל פרוץ הקרבות, עם סופר פרלונים.
בלילה שבין 4 ל-5 ביוני, או 5 ל-6?
בין 4 ל-5. ואני יכול להגיד לך שבאמת ראיתי את הצבא המצרי מחלקו האחורי.
כמו את אברהם ארנן והעודרים האחרים.
פחות או יותר, כן, הצבא המצרי ניסה לעדור אותנו. אני יכול להגיד, לספר שהייתי הרבה מערבה לרפידים, עם חילוץ בלילה, וצוות אחד משלושת הצוותים נשאר בשטח וחילצו אותו לילה יותר.
מה היה הטעם כדי לדעת מה החזית המצרית
עושה? הטעם היה לשבש את מערכות השליטה.
אז זה כבר מבצע אגמי, זה מבצע של...
הוא היה אגמי, הוא בהחלט היה אגמי במטרתו, זאת אומרת, מטרת המבצע הייתה לשבש את אמצעי התקשורת.
אגב, זה לא היה כל כך כדאי, כי המפקדה המצרית נתנה פקודת נסיגה, אולי מוטב היה להשאיר.
זה היה לפני, צריך לזכור, זה היה לפני. ואני זוכר, ראינו באמת על הכביש שיירות ושיירות ושיירות, והיינו שם דבר קצר מאוד מהם, עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, וחולצנו בלילה. באותו לילה.
רגלית או עם ג'יפים או עם...
רגלית. הנחתה, תנועה רגלית, ביצוע, הסתלקות.
ולא הבחינו בכם שהייתם
לא, שם. לא הבחינו שום דבר. באיזשהו מקום הבחינו בהליקופטרים, ואני חושב שירו שם איזה, לא, אולי איזה...
לא הבינו את מטרת הטיסה.
לא הבינו שום דבר, לא הבינו שום דבר.
קסם לך להישאר ולהתקדם עד למפקד היחידה?
זה לא, באותו זמן זה בכלל לא היה בקונטקסט, מפני שהיחידה הייתה קטנטנה, ואני ראיתי יותר את הצבא הגדול, שהוא בעצם הפוטנציאל להמשך קריירה צבאית, שלא בהכרח הייתה חלק מהאישיות שלי בתחילת הדרך. אבל הייתי בקיבוצניק, עזבתי את הקיבוץ, זו הייתה דרך הכי נוחה להתפרנס, וגם זה גם עניין אותי, זה גם אהבתי את סוג החיים הזה, ובתום השירות ביחידה, בעצם מיד אחרי ששת הימים, עברתי לגדוד 202, הייתי תקופה קצרה סמך מפה, ואחר כך קיבלתי פלוגה, וכך המשכתי.
גדוד 202 אז, הזכרנו קודם את סמוע, שהמגד יואב שחם נהרג.
נהרג וברזני קיבל את הפיקוד.
ואתה גם הכרת שם את רונית, הפקידה בגדוד.
נכון.
ואתם כבר 54 שנה יחד.
גם זה נכון.
ויש לכם שלושה בנים.
שלושה בנים.
כמו בסיפורים על החתול במגפיים. ואחד כרגע הוא בעלים של פאב, השלישי הוא המפרזל הידוע ביותר לסוסים בארץ, והאמצעי זה גונן בן יצחק שידוע בהקשרים של מחאה ומשפטנות.
כן, ובהקשרי השבק.
גם שבק זה לקודם והנסיך כן. וכדומה.
בדיוק.
עכשיו, עוזי, עברת לצנחנים, היית סמך מפה, וגם
היית סמך תקופה קצרה, קיבלתי פלוגה מבצעית, פלוגה מסייעת, ומשם קיבלתי פלוגת מחזור, פברואר 68, שעד היום אנחנו שומרים על קשר. בעצם אני יזמתי, אחרי 50 ומשהו שנה, שסוף כל סוף יעשו איזה ריוניון של הפלוגה הזאת, בדומה להרבה פלוגות אחרות שעשו את זה בצורה יותר מוצלחת, יותר מוקדם, אבל זה היה מאוד מוצלח. כן, אנשים טובים.
ואז היית מפקד הפלחן.
כן.
שזה, עכשיו, לא ברור, זה פלוגת הנדסה מוצנחת, פלוגת חבלה, או פלוגת צנחנים שמתמחה גם במלאכות האלה?
כל אחד יכול לבחור לעצמו את ההגדרה. בעיקרון זו פלוגה שהיא בפירוש יודעת לעשות פעולות הנדסיות, גם בנייה וגם הרס מכל הסוגים, יודעת להפעיל כלים הנדסיים בהיקפים שפלוגה יכולה לשלוט בהם, והיא גם פלוגה לוחמת, פלוגת עילית לוחמת, כאשר יש פה היום ממרום גילי, אני יכול, כמו שאני יכול לדבר על הרבה נושאים, צבאיים, ישנה טעות שהיא נפוצה באמת שנים רבות. לא פלוגת החן ולא פלוגת הסיור, אלה לא פלוגות קומנדו, אלה פלוגות מקצועיות. הפלוגת הסיור היא בעצם העיניים של החטיבה, היא יחידת המודיעין של החטיבה, וכך נהגתי במלחמת לבנון הראשונה, בשלום הגליל. פלוגת הסיור שלי בחטיבה, היא לא נלחמה, ולא השתמשתי בה ככוח לוחם. היא הייתה פרוסה על ג'בל ברוך, והייתה העיניים לא רק של החטיבה, גם של ה... בעצם היינו כפופים ישירות לגייס, היא הייתה... העיניים, הייתה בעצם סוכנות המודיעין בשטח היחידה של הגייס.
האיסוף הקרבי.
של האיסוף הקרבי.
היית אז מפקד חטיבת צנחנים מובחרת במילואים.
כן, מפקד חטיבת של חטיבת הנוטט.
אבל כאשר היית מפקד הפלחן, וכפי שהזכרת, הייתה גם סיירת הצנחנים, שנחשבה ליחידה החטיבתית המובחרת ביותר,
נכון.
עדיין לא הייתה פלוגת הנוטט או העורב.
לא, העורב עוד לא היה.
הקצונה של הפלחן לא הגיעה מההנדסה כדוגמת איציק מרדכי?
לא, לא. מי שהיה לפניי, את מי שאני החלפתי, הוא היה איש חיל ההנדסה, שלפניי, ומבלי להכביר ביותר מדי מילים, זאת לא הייתה הצלחה. זאת אומרת, רוח היחידה כצנחנים, התחייבה, וכך היה. לצערי, אני אחרי 8 חודשים נפצעתי קשה בתאונת דרכים, ועזבתי את היחידה, שברתי את הגב ב5 מקומות, וריסקתי ברך ודברים נחמדים. ובעצם עזבתי את המערך המוצנח עד שחזרתי לחטיבת הנונטט כמחת, ומשם עשיתי, כתוצאה מזה עשיתי הסבה לשריון.
היו איתך או באותה תקופה גם אחרים מהצנחנים, תמרי ודן שומרון? אהוד ברק ש...
כן, אני רוצה לחזור דווקא עכשיו שהזכרת את דוביק תמרי, אני רוצה לחזור לתת רוורס ליחידה. אברהם ארנן סיים את תפקידו, ודוביק שהיה סגן תקופה מסוימת, על מנת להיכנס לעניינים, החליף אותו. ודוביק היה דמות אחרת לגמרי. קודם כל מבחינת הכושר הגופני. בא מהצנחנים, גבוה, אתלט, איש חכם. לא, זה לא אומר שום דבר על אברהם. גם הוא היה איש חכם באופן אחר. אבל דוביק, איש חכם, למדן. דוביק הוא איש לומד, כל הזמן לומד. הוא היה יוצא איתנו, נגיד יוצא עם צוות, נגיד לאיזה סדרה כזאת או אחרת, מלווה אותה כמה ימים, עושה את כל הדברים. הוא היה מפקד, עושה את כל הדברים כמונו. מסע אלונקות, יותר זמן מכל אחד מאיתנו מתחת לאלונקה. בכל מקום שאפשר היה, מתיישבים לאיזה שעה, מוציא תנך מהכיס או מהתרמיל, ונותן רקע היסטורי, איך זה מתחבר להיסטוריה של עם ישראל. איש ערכים, איש ערכים. דוביק ואני, יכול לבוא ולהגיד, הלכנו במקביל, תמיד הייתי הצעיר, הייתי הג'וניור, אבל לאורך כל השנים היה בינינו קשר, מפני שגם בשריון אחר כך הוא היה מח"ט, אני הייתי מג"ד, הוא היה מפקד אוגדה, אני הייתי קצין אג"ם של האוגדה. אז דוביק זוהה כאחד מהרמטכ"לים הבאים, העתידיים. וזה לא קרה, לצערי. דוביק הוא איש עם עומק מחשבה, ועם אוסף ערכים נדיר, נדיר. וללא ספק לכולנו, כאנשים צעירים דאז, לכל אורך הדרך, היום אנחנו, אנחנו כמעט, אני כמעט סוגר עליו את הפער, אבל עד גיל מסוים, אין ספק שדוביק היה עבורנו, ועבורי, באמת דמות מופת.
אתה עברת לשירות.
והוא אני חייב לו את זה. בגלל זה אני אומר את זה. אני חייב לו את זה. למה? תשאל למה. מפני שהוא פעמיים חילץ אותי. הנה, אנקדוטות נחמדות. הייתה לי אהבה גדולה ביחידה כשהייתי נער צעיר, ונעלמתי ל-24 שעות. חיפשו אותי, לא מצאו.
אהבה כבר... לא הייתה ביחידה. לא, לא. אתה היית ביחידה, אבל הייתה בחוץ.
הייתה בחוץ. וחיפשו אותי וחיפשו אותי וחיפשו אותי ולא מצאו ולא טלפון, טלפונים ניידים לא היו. כשחזרתי ליחידה, קורא לי, אומר לי, מה זה הסיפור הזה? עוזי, יש לך צוות פה.
היית מפקץ.
הייתי גם מפקד צוות. נשבעתי לו, בנקיטת חפץ. דוביק, אני מתחייב שדבר כזה או דומה לו, לא יקרה יותר. והוא יחזיר אותי, בעצם לכאורה הייתי צריך לעוף מיחידה. ואיך להגיד, שילמתי את זה כמו שצריך, במבצעים, בביצועים וככה.
חילוץ ראשון.
חילוץ שני היה כשדוביק היה סמחת חטיבת הצנחנים, חטיבה 35, והיה אירוע, הייתי עם הפלוגה ביריחו, ויצאתי לשבת, יציאה רגילה, ואחד הממים שלי נכנס לאזור שהיה ברור והוגדר ותודרך, אני תדרכתי אותו, שאסור לרדת לזור.
לתעלה.
לא, לזור, לא לארור זה למעלה, לזור למפלס הירדן. בסיור, ושמנו חסימה עם
שילוט.
עם שילוט ועם קונצרטינה וסרט לבן והכל. והלכתי איתו לשם, אמרתי לו, תשמע, אביו.
לבדו עם המחלקה?
לא, לא, עם כוח, עם כוח סיור. והוא מאיזושהי סיבה לא ברורה, כמו שהוא עשה אחר כך בעוד כמה מקומות, מדובר על אביו קול, אם השם אומר לך משהו. לא? זה שפתח את הדלת ללילה חלד במטוס. והיו לו עוד כמה...
כמאבטח.
כמאבטח. וירדו למטה, והייתה התעכלות, ואחד החבר'ה חטף כדור, וניתחו אותו, והוציאו לו את התחול. ואז אריק רגב בדק מי הממפה.
מחת הבקעה.
שהיה מחת הבקעה, והדיח אותי. הרמתי טלפון לדוביק, אמרתי לו, מה זה הסיפור הזה? מה זה ההדחה הזאת? על מה?
פעלו למרות ההוראות שלך.
פעלו למרות ההוראות שלי, ודברים היו ברורים ומתודרכים. דוביק מרים לאריק רגב טלפון, הוא היה סמחת. הוא אומר לו, תשמע חביבי, אצלנו בחטיבה 35, מי שמדיח, זה אנחנו המפקדים. לא מפקד, לא מישהו חיצוני. עוזי עכשיו חוזר לתפקיד מיד. נסעתי, כמובן, חזרתי ליריחו, ו...
זה מצחיק שאתה מספר את זה,
משום ש... זאת אומרת, אני חייב לדוביק, בנוסף להרבה דברים, לחינוך ודוגמה אישית וכך הלאה, גם את זה.
זה מצחיק שאתה מספר את זה, משום שמן, מנחם אבירם, שכבר איננו איתנו, והיה מחת הצנחנים, עוד במעבר מחטיבה 202 ל-35, מיד אחרי אריק שרון, הסתבך כמחת בגיבוי לאריק רגב, באיזושהי פשיטה לא מוסמכת, לא מאושרת על משטרת בית גוברין. ואז בן גוריון, שר הביטחון, קרא למן כדי להדיח אותו, משום שהוא חיפה ושיקר בעניין אריק רגב, אבל בסוף בן גוריון סלח לו, כי התברר לו שמן הוא בנו של אברמוביץ' מנחלת יהודה, שהוא הכיר, ואנחנו עוד מעט נחזור לאברמוביץ' אחר.
אוקיי. אני אתן עוד דוגמה אחת מדוביק, באחת ההזדמנויות, זה דרך אגב לא היה עם הצוות שלי, אחד הצוותים עשו מסע אלונקות, בניצב לוודיות של... ודיות הכרמל, כלומר יורדים מהוודי, עולים מהוודי, יורדים מהוודי, עולים מהוודי, ודוביק נכנס מתחת לאלונקה וקרא לכולם את התחת. עשה את זה יותר טוב, היה מבוגר מאיתנו, עשה את זה יותר טוב מכולם. דוביק היה שד משחת.
אתה מדבר על סוף שנות ה-60?
אני מדבר על
69, 8, 67,
אני כבר
זה ביחידה, זה לא מה שסיפרת.
הכל ביחידה, כן, זה הכל ביחידה, הכל ביחידה.
כבר היה בן 30.
לכן, הוא היה 32, 30, 30, מי בן 30, כן. אין ספק, דוביק, איש ראוי, ראוי, וחבל מאוד ש...
אבל הזכרנו אותו עכשיו, לא בהקשר של היחידה, משום שהייתה תקופה שבה צנחנים חשבו שהשריון הוא גל העתיד. אתה עברת בגלל הנסיבות האישיות שלך, אבל הוא ואחרים עברו משום שחשבו שהדרך הנכונה גם להילחם וגם להתקדם.
וצדקו.
מה קרה לך במלחמת יום הכיפורים?
מלחמת יום הכיפורים, בעצם אני... עשיתי הסבה לשריון, הסבה של שנה שלמה, מה שמשלם מסוים, או נגיד בגילי, אז הייתי כבר בסרן. מעטים עשו, אם עשו בכלל. ממש מא' עד ת', כל התפקידים, כל הקורסים, הכל, 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 כמו חייל. וכשסיימתי את זה, מוניתי להיות מ"פ בגדוד 195,
ו... שזה גדוד הדרכה?
לא, לא, גדוד 195, גדוד שריון בחטיבה 401. שלושה חודשים בלוזה, שלושה חודשים בבירת מדה.
ו... עדיין הייתה התשה?
זה היה כבר אחרי התשה. בתשה אני עדיין הייתי, זה הייתה בתקופה שהייתי מ"פ, ואחר כך שהייתי בבית חולים. שהייתי מ"פ שלחן. שהייתי מ"פ שלחן. ו... ה... התקופה הזאת, הייתה תקופה יוצאת מהכלל, עבורי היום יש לי זיכרונות נהדרים מהתקופה הזאת בסיני, גם המדבר, גם המרחבים, והתחלתי להרגיש איך שהחושים שהתפתחו אצלי בחטיבה בסיירת מטכ"ל ובחטיבה 35, בגלל היותי במפה שלחן ביחידה מיוחדת, איך הם באים לידי ביטוי בשריון, מה שהשריונאי, אין להם את זה. מה לעשות? אין להם. תחושת השטח, קריאת השטח, שזה מדבר על החושים בכלל, אתה לא, אתה מגיב באופן אינסטינקטיבי לדברים, לתאי השטח. והיכולת והידע בניווט. בגזרת בלוזה, איפה שהיינו בגזרה הצפונית, היו הרבה מאוד ביצות ותאי שטח, שהביצות היו מכוסות בחול, אבל זה היה מאוד תובעני. בחיים שלי, הייתי גם מפה וגם סמגד בגדוד הזה, בחיים שלי, באותה תקופה, אף פעם אפילו לא נגעתי בביצה. אני ביום, בלילה,
ידעתי... זה האזור של יד ציר טמפו ובודפסט.
כן, כן. בדיוק. לא, בודפסט לא. לא היינו בבודפסט, היינו יותר מערבה. היכולת הזאת שרתה אותי אחר כך גם במלחמת יום הכיפורים. כי הטנק אמנם הוא מפלצת ברזל, אבל בסוף הוא פגיע וראינו את זה. החוקים של ההתנהגות בשטח, של קווי הראייה, של הבנת תאי השטח, של ההגנה על ידי הקרקע, שהקרקע נותנת וכך הלאה, הם זהים כמו בחיר. אלא מה? הטווחים יותר גדולים, הכל יותר כבד, גם יותר מהיר, הרבה יותר מהיר, הפריסה יותר חבה וכך הלאה, אבל לחוש את זה, וזה שרת אותי ללא ספק.
מעניין, סיפר לא מזמן, גם בסדרה הזו של השיחות, אמנואל סקל, שבא מגולני, והביא איתו קישורים דומים של ניווט בלילה חשוך, כמו שהיה בסיני בתקופת מלחמת יום הכיפורים, ובתאי שטח מאוד בעייתיים, מצוקים לעומת גאיות וכדומה, אז כנראה שכן יש צוער בשילוב בין
ללא ספק.
שתי ה... מלאכות או אמנויות.
ללא ספק. ואין ספק, אם ניכנס יותר לפרטים של מלחמת יום הכיפורים, אני עשיתי דברים שהם לכאורה אנטי שריון. דוגמה. מכיוון שלא הייתה לנו ארטילריה, whatsoever, באמת לא היה לנו שום סיוע ארטילרי, אז היו פגזים מאיחים, שהם פגזים נפיצים, וברגע שמהר מאוד תפסתי שבקצה תא השטח, ברכס הבא, שם ישבו כווני הסגר. שם הם ימקמו, ואפשר היה גם לראות אותם על הקו אחד של הדיונות הלבנות. והשתמשתי בפגזים מאיחים, נתתי פקודה לראות אל תא השטח הבא כמו ארטילריה. כל ה... לא כל, אבל חלק מהשריונאים התרעמו, מה, זה לא תורתי, לא תורתי...
כתבתם את התורה בדם שם.
כן, והיעילות של זה, למשל, בהסתערות האחרונה לכיוון מיסורי, הידועה, הערורה.
במסגרת חטיבה 600.
במסגרת חטיבה 600, בייחוד גדוד 410, ש... נמחק לגמרי, אפשר להגיד, לא היה לי אף נפגע. וכשהגענו לתאי השטח, מצאנו שם את הסגרים עומדים, הכל חדשים לגמרי, נוצצים, חלק מאלה שנפגעו שם נהרגו, וחלק ברחו, והעסק הזה עבד.
אבל זו כבר הייתה חטיבת מילואים.
או... נכון.
איך הגעת להיות מגד
עכשיו, שם? איך הגעתי להיות? כשגמרתי את תפקיד סמגד, מוניתי במינוי חירום, להיות מגד של גדוד מילואים, דבר שהיה די מקובל.
כשהיית חניך בקורס פיקוד ומטה.
כשהייתי חניך בפום. לא הספקתי להיות חניך בפום, ופרצה מלחמה, זאת אומרת, אוגוסט התחיל פום, ובאוקטובר כבר היו חגים וזה, ובאוקטובר פרצה מלחמה. לא הכרתי אף אחד. היה איזה תרגיל שלדי שעשיתי עם הממפאים, וגם אז היה מפגש של פעם אחת, וזהו. זאת אומרת, פקדתי על גדוד שלא הכרתי את האנשים.
כולם היו אנשי מילואים? או היו גם אנשי הדרכה וכמוך חניכים?
לא, עד כמה ש... לא, לא, כולם היו אנשי מילואים. זה היה גדוד מילואים במלואו.
מי היה בטנק שלך?
עכשיו, בטנק שלי היה צוות, ומכיוון שתמיד יש מישהו בולט. קודם כל, כדי לא לפגוע באחרים, אז היה גם מי שהיה תותחן, היה דוקטור יוסי שירי, שהוא היום נחשב לילוד, הוא רופא אור, וזהו, בטופ של הטופ של
רפואת
של
אור התחום. זה מקצוע שהיה מאוד נדרש בעקבות כן, הפגיעה אז, במלחמה.
ומי שהיה הנהג זה אמנון אברמוביץ', המוכר והידוע, נפגענו כולנו בטנק, אבל אני עפתי החוצה, הייתי, למזלי, הייתי בצריך המפקד, קצת גוף בחוץ, וכמו פקק של שמפניה, עפתי החוצה, התגלגלתי בחול. והטנק המשיך, אמנון מסתבר שהחזיק את ההגה של הטנק הזה, זה מין חצי הגה כזה, חצי עגול. והטנק המשיך לנסוע בקו ישר, לא נוצרה שום תנועה מפוטלת או משהו, דבר שיכול לקרות מבעלה, מכאבים, אלא החזיק את הטנק, הטנק נסע ישר עד שהוא נתקל בדיונה. בתחתית הדיונה פשוט נתקל, זה כמו קיר. ועמד שם עם מנוע עובד, הצוות נחלץ, והוצאנו את אמנון, בעצם הצוות בסופו של דבר פתח את מדף המפקד ושלף אותו החוצה.
כלומר, הוא היה הנפגע הקשה ביותר?
הוא היה הנפגע הקשה ביותר. אחרים קיבלו רסיסים.
אבל הוא חשב...
הוא לא חשב כלום. הוא היה באמת עוד צלוי. אני זוכר שראיתי את התמונה שהאור היה תלוי מהזרועות. הוא היה רזון, היה שחיף. האור היה תלוי כלפי מטה מהזרועות, ככה כמו סרטים של פלסטיק, של ניילון. זה היה משהו מזעזע. איך, אין לי זיכרון פרטני, איך ומי ואיך הוא, איך הוא, מה הייתה ההסעה, מה הסיעה אותו החוצה? אני לא זוכר. אני לא זוכר. מה שהדאיג אותי אז, הגדוד היה בהסתערות על תעוז טלוויזיה, אני איבדתי שליטה לחלוטין, לקח לי 3-4 שעות, ומי שעשה כמו שצריך לעשות את העבודה וחילץ את הגדוד בפקודת נסיגה חזרה לעמדות האלה על הקו של אותו רכס שנקרא בקוד חמדיה, זה היה הסגן שלי, עמוס אונגר, שהוא היה הסגן האולטימטיבי. מדוע? אם אני הייתי בצד שמאל, הוא היה בצד ימין. אם אני הייתי בצד ימין, הוא היה בצד שמאל. אם הלכתי אחורה, הוא היה קדימה. אם הלכתי קדימה, הוא היה אחור, מאחור. ברגע שאני נעלמתי מהרשתות, הוא תפס פיקוד. וכך צריך להיות. עמוס, באמת דוגמה וסמל, גם ללוחם, אבל גם להבנה העמוקה במערכת היחסים בין מפקד וסגן.
סיפרו חניכי פום של המחזור שלך שזמן קצר, ימים לפני המלחמה, קיבלתם איזשהו תדריך מודיעיני, והייתה בו הערכה מאוד יהירה של יחסי הכוחות.
כן, את זה אני לא זוכר, אבל אני זוכר... אנקדוטה אחרת, וזה יום חמישי, ערב המפקד. בעיקר אנשי המודיעין בקורס, היו הרבה יותר מאורים במה קורה וזה. אנחנו היינו, לפחות אני, בוא נגיד, לא אטיל את זה לאחרים, אבל אני הייתי, איך להגיד, הייתי יותר באוריינטציה של פיקוד, וזה בסדר, יש בעיות וזה, זה יהיה צורך, נעלה על הטנקים, ניסע, נהרוג את הערבים, פחות או יותר ברמה הזאת. הם ידעו הרבה יותר בפרטים. ובערב המפקד, כמו תמיד, יש איזה אורח נכבד מהמערכת הצבאית בדרך כלל, וזה היה רמ"ח
מחקר
אריה שלו.
יומיים לפני המלחמה.
יומיים לפני המלחמה. ושואלים אותו, מה לדעתו הסיכויים לפרוץ מלחמה? והוא ענה בהי לישנה. אני לא נותן יותר מ3% סיכוי שמלחמה תפרוץ. וזה במו אוזניי.
לאחר המלחמה, כששאלו אותו, כי זה כמעט המקום היחיד שבו דובר במספרים, כששאלו אותו, למה התכוונת כשאמרת סבירות נמוכה, הוא אמר 30%.
אז הוא שיקר, כמו שהרבה במערכות האלה ובימים האלה אהבו לשקר.
אחרי המלחמה, רצית להישאר בקבע? הייתה לך
כן,
מוטיבציה?
כן, 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 בהחלט. בהחלט. בעצם הייתי על המסלול, הייתי על המסלול, אהבתי מאוד את החיים האלה, הייתי, עד פינוי סיני, אני הייתי איש סיני. זאת אומרת, חזרתי להיות, על אף שחשבתי שאני כבר אחרי זה, הייתי מגד, באמת במלחמה סוערת ואיומה, ותחת היד שלי כמגד עברו, לא רק ה-36 טנקים שבאופן מוסדי זה מספר הטנקים בגדוד, אלא החליפו טנקים ותקנו טנקים והחזירו טנקים וכך הלאה. ברור שמספרית עברו תחת היד שלי הרבה יותר, ואת המלחמה סיימתי. אני טוען שסיימתי את המלחמה עם 11 טנקים. יש מי שטוען, קצין השלישות שלי טוען שקצת יותר, זה לא משנה. אבל אני הייתי אני תכף אגע בנקודה מאוד חשובה. הייתי מגד של 9 טנקים, סמגד ומגד, 11 טנקים, לצורך העניין. 11 טנקים, 2 טנקים מפקד גדוד, ועוד 3 פלוגות, עם 2-3 טנקים.
בעצם מחלקות, כל אחד.
בעצם כלום. ואני, אז עוד הקריאה של מגד הייתה 10, והפלוגות לפי
אותיות,
נבב זה היה זוונקל וכהלה, ובשבילי זה היה גדוד, ולא הייתה לי שנייה של חשש, שניית חשש או תחושה שאנחנו לקראת אבדון, בו בזמן שדיברתי עם עמוס אונגר, אנחנו שומרים על קשר טוב, על העניין הזה, כי שמעתי אותו מתבטא באחת ההזדמנויות, שהוא ראה שחורות. אמרתי לו, עמוס, תאמין לי שלשנייה אחת לא היה לי ספק.
זאת אומרת, במעבר בין רב סרן לסגן אלוף, בין סמגד למגד, יכולות להיות גישות שונות לחלוטין.
אני חושב שזה עניין של האישיות. אולי הוא ראה את זה, אולי הוא אפילו ראה את זה בצורה יותר בוגרת. ייתכן. בשבת הראשונה, הוציא אותנו לאחור לאיזה יום מנוחה כזה, והייתה התכנסות של הגדוד, ואני אמרתי לאנשי הגדוד, תראו, צהל עוד לא הוציא את השפנים מהכובע. ולא ידעתי שלא היה לו כובע ולא שפנים. כל כך האמנתי בזה.
אתה יודע שבאותה שבת בנחל ים היו גם שרידי המעוזים, חיילי המילואים מירושלים, מחטיבה 16. אילו ראית את פרצופיהם אז, היית מצטרף לדעתו של עמוס אונגר.
תקשיב, המכות שחטפנו מהסגרים וארטילריה, זה לא איך להגיד, משהו אצלי בפנים, לא? כן, זה קשה, זה, יש פצועים, יש הרוגים, יש... אבל, שוב, אין דבר כזה, אין... פשוט, זה לא עלה על דל מחשבתי שבכלל יכול... אנחנו מנצחים.
עכשיו, אחרי המלחמה, אולי אנחנו קצת מדלגים על שלב או שניים במסלול שלך, וכפי שהזכרת בלבנון, זה כבר כמעט 10 שנים אחרי, כן. היית לא בצד של השריון, אלא בצד של האנטי-שריון, של הנונטט.
אוקיי, למה הגעתי בכלל לנונטט? חטיבת הנונטט, איכשהו, אני לא זוכר איך הגעתי בכלל להיכרות עם היחידה הזאת.
שהקים מתן וילנאי.
שהקים מתן וילנאי. זה מין יחידה מוזרה של נוטט, של כבר הייתי בכל זאת איש צבא ותיק, והבנתי, מבלי לדעת מה קורה בפנים, הבנתי שמי שגדל ביחידות החיר, יחידה מיוחדת, אני אגיד זה תוספת הרבה, ובשריון, ונלחם כאיש שריון, זה ההרכב הכי נכון לפקד על יחידה כזאת. שברור שיחידה אנטי-טנקית, אבל להבין את מה שעומד מולך. כשהגעתי לחטיבה, אני החלפתי את יאיה. אני אנקוט ב...
לשון עדינה.
בלשון עדינה, כן. באנדרסטייטמנטס. היחידה הזו פיתחה תרגולות, חיר, כמעט תרגולות של יחידה מיוחדת, איך מפעילים, נונטט, שפוגע בטנקים כצלף, בטווחים של 3,000-3,500 מטר. זוחלים עם נגמש, יורדים מהנגמש, המציאו לקסיקון של כל מיני מילות קוד שאסור שיהיו בצבא, כי זה לא צבאי. ברגע שאתה מתחיל לשבש את השפה הצבאית, אתה משבש מערכת שלמה. לא הבינו את זה. ומוקי ופוקי וכל מיני שמות קוד כאלה, עם עמודי מוטות סימון, ביום עם סימון ליום, ובלילה עם סימון ללילה, וזוחלים ומגיעים ומורים. הלו, סליחה. אתם צריכים להרוג, מחלקה צריכה להרוג פלוגה. פלוגה צריכה להרוג גדוד לפחות, אם לא יותר. תשתגעתם? באתי למשהו
שהיה... באמת, לקחת כמעונאות והפכת לסיתונאות?
אני אקדים ואגיד, כך. לקחתי יחידה שעובדת בדפוסים של חיר. מה זה דפוסים של חיר? יחידת חיר לא יכולה לבצע יותר ממערכת לחימה אחת ביום. לא יכולה. בו בזמן ולא לאורך זמן. אחרי זה היא חייבת, נכון, אבל חייבים את המנוחה, כי גוף האדם זקוק לזה פיזית. בו בזמן שכשאתה יושב בטנק או בכלי משוריין, הכלי המשוריין לא מתעייף. גם אתה לא מתעייף במובן הזה. ולכן כוחות משוריינים יכולים לשאת קרב נייד לאורך ימים ולילות ושבועות מבלי לעצור. וזה מה שאני קלטתי ולמדתי והפנמתי כאיש שריון. הנונטט הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא כבר מנוגמש, ניסה במהירות, הוא צריך לתת מענה לחולשות השריון. הוא צריך להיות צלף, הוא עושה את זה מרחקים גדולים, הוא בלתי נראה כשהוא יורה, לא כמו טנק שיורה, הוא בלתי נראה כשהוא יורה, כלי אחד יכול לפגוע במהירות, במספר טנקים, עד שהם בכלל מזהים איפה זה, אם הם מזהים, ומהירות התנועה, הפריסה הרחבה, מחלקה פורסת כנגד פלוגה, פלוגה פורסת כנגד גדוד לפחות, ואת זה אני בניתי עד מלחמת שלום הגליל.
אז זה כבר 40 שנה, ולא הדור ההוא, הוא הדור של עכשיו, ודאי לא בסוריה המתפוררת, אבל מה למדת מהחיכוך בצבא הסורי?
בלי שום יהירות. אני נזהר מזה, כי אנחנו יכולים גם לחטוף באותה מידה שאנחנו מחטיפים. אבל השבלוניות הסורית וגם העובדה, תראה, הם לא הבינו מה עומד מולם. הם פשוט לא הבינו מה עומד מולם. אנחנו דפקנו שם מסוקי תקיפה. אנחנו דפקנו שם טנקים מכל הסוגים, מכל המינים, רכבים, בלי אף נפגע. בלי נפגעים. אני מדבר איתך על יותר מ-120 מטרות.
זה בגלל הסגנון הריכוזי הסובייטי שהוכתב למפקדי השדה שם?
זה בגלל זה וגם בגלל שאנחנו פעלנו נכון, ואנחנו פעלנו בהסוואה. תשמע, אנחנו ירדנו מג'בל ברוך, זה היה גדוד אחד בעיקר, בעיקר גדוד אחד, ואחר כך גם הגדוד הקל, הגדוד הג'יפים, שעשה את זה בהמשך, שדפק את ה-T-72, עם הסוואה, כמו שצריך. הם לא ידעו איפה אנחנו. הם שלחו מסוקי תקיפה שבאו, הם היו כמעט, אחד נדפק ממש מעלינו, הם לא ידעו איפה אנחנו נמצאים.
וכל זה אנשי מילואים.
וכל זה אנשי מילואים, אבל מהטובים שבטובים. זה יחידה עם איכות עילית.
זאת
הייתה.
זאת,
אני מניח שהיום...
בעיניך פסגת ההצלחה המקצועית שלך בצבא?
בהיבט של לוחמה, כן.
בהיבטים אחרים?
ואין, תשמע, אני לא יודע כמה מפקדים יתרה גורלם, מזלם, קרא לזה איך שתקרא, להגיע להישגים כאלה, ולא מעט, אני איך להגיד, עם כל הצניות, מפני שאלה דברים שיש לי לא מעט תרומה בכך שפעלו נכון והגיעו להישגים האלה. אנשים היו עם המון שכל, עבדו כמו שצריך, עם הרבה תושייה ויוזמה, ויסבו את הכלים, ממש חתכו ענפים ויסבו את הכלים, אבל זה בא מאיזושהי אווירה של משהו.
עכשיו, אחרי זה, אמנם היית תת-אלוף.
רגע, סליחה, אבל פסגה נוספת הייתה, לאחר מלחמת שלום הגליל, מוניתי להיות מפקד צאלים, שהוא באמת, כבר אז היה לב ליבה של מערכת האימונים של כוחות היבשה.
שינה שמות מתקן 500 ומלי ובליש.
אבל כשאני קיבלתי את זה, קיבלתי אותו מאלף... עם כמות אנשים שקודם לכן הייתה 1200 וקיבלתי אותו עם 200 איש ומושה וחצי ישב איתי ואמר לי אוקיי אוזי מוניתי לפקד אוגדה משוריינת באוגדת מילואים ומפקד צאלים אומר לי תשמע אם תצליח לשקם את זה טוב ואם לא אין מה לעשות
אין מה לעשות נסגור
כן עד כדי כך אני לא האמנתי למה שאני שומע והיום בוודאי בדיעבד אני חושב על זה לא משנה והבאתי את המקום הזה ל-CA פעילות, לפחות באותן תקופות, היום זה משהו אחר, לא התקרבו אפילו למה שאני עשיתי. ואם אלמלא שלחו אותי לארצות הברית ללמוד, הייתי נשאר שם עוד 3 שנים. אהבתי את המקום, אהבתי את הפעילות הזאת, זה היה בשבילי, באמת, המדבר... באתי מסיני וזה, אני אוהב את המדבר ואהבתי את המדבר. אז זה שיא אחר שהוא בתחום של כל היחידות של כל הצבא עבור דרכי. זה שריון וזה הנדסה וזה מפקדות וזה יחידות אחיר. כולם עברו.
יש לך תחושת החמצה או אי מיצוי על כך שלא נהיית אלוף?
כן. בדיעבד אני צריך להגיד כן.
מדוע? כי אז יכולת להישאר ולהתמודד.
רבתי עם, פשוט ישבתי עם דן שומרון כמו שאנחנו יושבים פה, והוא אמר לי, למרות שהייתי קצינה גם שלו, אבל עם דן שומרון, שהוא אחד הקצינים היותר מבריקים של צהל, שהיו לצהל, והוא לא מוכר ככזה. דן שומרון מקופח. דן שומרון מקופח. וכל זה אני אומר, על אף שאף פעם לא שידרתי אותו על אותו, לא שידרתי איתו על אותו התדר. הייתי קצין האגם שלו. לא שידרנו על אותו התדר, לא יודע, לא הייתה כימיה, לא... הוא נתן לי אחר כך תמיכה כשהייתי, היה לי איזה ריב גדול עם, עם חייקי, החבר הכי טוב שלו, הייתי סמחת שלו והיה שם פיצוץ, אבל עם דן, ואני אומר לך, האיש הזה היה ממוקד בעשייה ובאומנות, אומנות ואומנות, הלחימה, יותר מרוב האנשים שאני מכיר. הוא היה מבריק, מבריק, בריליאנט, בעניין הזה. ומקומו לא הוכר. תשמע, אני הייתי בלוויה שלו, היו שם אולי 200 איש, בושה וחרפה.
אבל מה קרה ש...
שמה?
רצית להיות אלוף ולא?
ואז הוא נתן לי איזה... הייתי ראש מטה פיגוד מרכז, הוא הטיף לי מוסר, על מה, אני לא זוכר מה זה היה, אמרתי לו, אתה יודע מה, דן? עזוב אותי. כמו מרוקאי טוב משוודיה, נתתי מקהל ככה לשולחן, אמרתי לו, עזוב, שחרר אותי מהצבא, שלום, תודה רבה. מה לעשות? הייתי חם מזג, הייתי חמו מוח, והיו לי עוד מלא דברים, מלא רעיונות בראש, כל מיני אחרים, וכן, החמצה שאי אפשר לתת בריברס.
תת-אלוף בדימוס, אבל עדיין בראש במילואים, כמעט בקבע, עוזי בן יצחק, תודה רבה ולהתראות.
תודה לכם.